אותה אם אתה משגע אותי.
צריך להוריד את הלוח?
לא, לא.
שימה, כתמול שבוע שעבר. טוב, בוא נתחיל. יש לנו הרבה מספיק היום. נראה שנספיק הכל. אנחנו באמצע סיפור גן עדן, והגענו לסיפור המיוחד מאוד של חטא אדם הראשון. אז בואו נקרא את הפסוקים, בסדר, פרק ג' והנחש היה ערום מכל חיית השדה אשר עשה השם אלוהים. האמת צריך להתחיל את זה פסוק קודם, נכון? פסוק אחרון של פרק ב', והיו שניהם ערומים, האדם ואשתו, ולא התבוששו. חלק מהסיפור. והנחש היה ערום מכל חיית השדה אשר עשה השם אלוהים. ואומר לאישה, אף כי אמר אלוהים לא תאכלו מכל עץ הגן. ותאמר האישה אל הנחש, מפרי עץ הגן אוכל, מפרי עץ שבתוך הגן אמר אלוהים לא תאכלו ממנו, ולא תגעו בו פן תמותו. ואומר הנחש אל האישה, לא מות תמותו. כי יודע אלוהים, כי יום אכולכם ממנו ונפקחו עיניכם, ויתם כאלוהים יודעי טוב ורע. ותראה האישה כי טוב העץ למאכל, וכי תאווהו לעיניים, נחמד העץ להשכיל, ותיקח מפריו ותאכל, ותיתן גם לאישה עמה ויאכל. ותפקח עיני שניהם, וידעו כי ירומים הם, ויתפרו על תאנה, ויעשו להם חגורת. וישמעו את כל אל השם אלוהים מתהלך בגן לרוח היום, ויתחבא האדם ואשתו מפני השם אלוהים בתוך עץ הגן. ויקרא השם אלוהים אל האדם, ויאמר לו אייך? ויאמר את קולך שמעתי בגן, ויירא כי ירום אנוכי, ויחווה. ויאמר מי יגיד לך כי ירום אתה? אמין העץ אשר ציוויתיך אל בלתי אכול ממנו אכלת? ויאמר האדם, האישה אשר נתת עמדי, היא נתנה לי מן העץ ואוכל. ויאמר השם אלוהים לאישה, מה זאת עשית? ותאמר האישה, הנחש השיעני ואוכל. ויאמר השם אלוהים לנחש, כי עשית זאת, ארו אותה מכל הבהמה ומכל חיית השדה, על גחונך תלך, ועפר תאכל כל ימי חייך, ויבא השיט בינך ובין האישה, ובין זרעך ובין זרעה, הוא ישופך ראש, ואתה תשופנו עקב. ולאישה אמר, הרבה הרבה צבונך וירונך, ובצף תלדי בנים, ולשתך תשוקתך בו עם שולבך. ואדם אמר, כי שמעת לכל אשתך, בתוך המנעץ אשר ציוויתיך לאמור לא תאכל ממנו, ארוע אדמה בעבורך, ויצבון תאכלנה כל ימי חייך. וקוץ בדרת עצמי אך לך, ואכלת את עשב השדה, מזיעת אפיך תאכל לחם, עד שובך אל האדמה אשר כמנה לוקחת, כי עפר אתה ונפרת שוב. ויקרא אדם שם אשתו חווה, כי היא הייתה אם כל חי. ויעש השם אלוהים לאדם ולאשתו כותנות אור ואבישם. ויאמר השם אלוהים, הנה האדם היה כאחד ממנו, נולדה טוב ורע. ואתה פישלח ידו ולקח גם מעץ החיים ואכל וחי לעולם. וישלחהו השם אלוהים מגן עדן לעבוד את האדמה שהוא לוקח משם. וגרש את האדם וישכן מקדם לגן עדן את הקרובים ואת לאט אחר והמתהפכת לשמור את דרך עץ החיים. אוקיי, טוב, יש פה באמת סיפור מופלא ביותר. נפלא ביותר. כל הפרשנים עוסקים בעיקר בנקודה אחת, בשאלה הבסיסית שהיא מתבקשת ברקע של כל הסיפור פה, זה לגבי עץ הדעת טוב ורע. האם עץ הדעת טוב ורע הוא טוב או רע? עץ הדעת טוב ורע שאסור לאדם לאכול ממנו, זה טוב או רע? למה אסור? הוא טוב או לא טוב? נסביר את השאלה. מצד אחד, אם השם ציווה את האדם לא לאכול מעץ הדעת, כנראה זה לא טוב. כנראה שהוא עץ פגום, שהוא עושה דברים לא טובים. האדם נברא בצלם אלוהים, נברא מושלם, וכל מה שהוא צריך לעשות זה לא לקלקל, לא להרוס. אם הוא יאכל מעץ הדעת טוב ורע, יקרה לו משהו נורא והיום. סימן שעץ הדעת טוב ורע זה רעל, משהו לא טוב, לא רעל פיזי, עושה משהו לא טוב, מצד אחד. מצד שני, התכונה של הדעת טוב ורע היא מיוחסת אלוהים. נכון, מה אומר הנחש? לא מות ומותון, כי יודע אלוהים, כי ביום אכולכם ממנו ונפקחו עיניכם ויתם כאלוהים יודעי טוב ורע. כל מי שאוכל מהעץ נהיה כמו אלוהים. גם השם יגיד את זה בסוף, נכון? ויאמר השם אלוהים, הן האדם היה כאחד ממנו לדעת טוב ורע, ואתה פלשתך לטוב ולקח גם מעץ החיים. הוא כבר נהיה כמונו, יודע טוב ורע. אז לדעת טוב ורע זה תכונה אלוהית. אז זה מצוין, נכון? אז עץ הדעת נתן לאדם תכונה אלוהית. לפני שהוא אכל אותה, לפני שהוא אכל מעץ הדעת, לא היה לו את זה. עוד אפשר שאני אברר בכלל מה זה. אני רק מנתח פה את הסיפור. אז זה לא מבין. האדם נברא מושלם או לא. אם אתה אומר שאחרי שהוא אכל מעץ הדעת טוב ורע, הוא נהיה כמעט אלוהים, אז איך ברא אותו בהתחלה? חלש, מסכן, לא שלם. משהו מאוד חלש. ואם אתה רואה שהוא נברא שלם, אז אתה לא יכול להגיד שיצאנה דברה עושה טוב. אבל אז הוא מיוחס לאלוהים. אתם יודעים בעיה? כאילו, מה ההבדל בין אדם שלפני שהוא אכל מת הדעת לאחרי שהוא אכל מת הדעת? מה השתנה אצלו? כל הפרשנים דנים בזה, שאלות פילוסופיות בעיקר. מה קרה לאדם אחרי שהוא אכל? הוא התעלה או התקלקל? צד אחד, הוא עבר על הציבור, אז הוא התקלקל. איפה שמענו שאדם עושה נגד רצון השם ומקבל מזה ברכה? ככה שואל הרמב״ם בתחילת מורה נבוכים. אני עושה משהו שהוא לא טוב, שם ציווה אותו לא לעשות אותו ומקבל מזה ברכה. מה, אז השם עבד על האדם? לא רצה שהוא יהיה טוב יותר? האם הדעת טוב ורע טוב או לא? טוב, אז הפרשנים הולכים בכמה כיוונים. השאלה ברורה?
כן.
פילוסופית. אני רק מציג ככה מלמעלה. רוב הפרשנים באמת מפריטים מרכו של עץ הדעת. לא, אל תתלהב. אם השם אמר לאדם לא לאכול מעץ הדעת, כנראה שזה לא טוב שהוא יאכל. זה לא טוב. השם לא מצווה דברים לרעת האדם. זה מה שהשם מצווה דברים. השם מצווה את האדם. כנראה שאם הוא יאכל מעץ הדעת, זה לא טוב. עץ הדעת הוא לא עץ טוב, הוא לא עץ בריא. אכלת, אכלת אותה, התקלקלת. כן? אז איך נפרש את הפסוקים? כי יודע אלוהים, כי ביום אכולכם עינינו ונפקחו עיניכם, ויתן כי אלוהים יודע טוב ורע. אלוהים יודע טוב ורע. כן? אז זה טוב יודע טוב ורע. אז הפרשנים הולכים בכמה כיוונים, אני לא רוצה להגיד יותר מדי. כיוון אחד, רשי, חותך את הפסוק. ויתן כי אלוהים, נקודה. וגם יודע טוב ורע. ויתן כי אלוהים, אומר רשי, בורא עולמות. עבד עליהם הנחש. מי שוכר מעץ הדעת, נהיה בורא עולמות. הוא גם יודע טוב ורע, שזה כנראה משהו לא טוב. מה? בסדר, זה תוצר לוואי. אבל הוא רוצה לפתות את האישה, אז הוא אומר לה, יקר לך משהו טוב. עץ הדעת טוב ורע הוא רע, הוא לא טוב. אבל תדע, יקר לך משהו טוב, תהי כאלוהים. זה קצת לחתות הפסוק בשתיים.
זה טוב לאלוהים לא לנו. זה טוב, אבל זה טוב. לא לך.
זה
כמה שאני
חושב.
לכולו
אלוהים.
אם זה טוב לאלוהים, אז זה לא טוב לי.
כי אתה לא אלוהים.
מי אמר שזה טוב לך? רגע, טוב לאלוהים שונים. אתה אומר, זה תכונה טובה לאלוהים, לא תכונה טובה לאדם. למה? אם זה טוב, למה זה לא טוב לי? אני אהיה כאלוהים, מה רע בזה? אתה אומר, לא. זה תכונה טובה, אבל לך לא מגיע להיות שם. אתה נמוך. זאת אומרת, אדם נובח חלקי, כשהוא קדוש ברוך הוא מונע מהאדם טובה גדולה. אפשר, האמת שכל מה שאתם אומרים, זה נכון, כי יש כל כך הרבה פרשניות לסיפור הזה. פרשנות מאוד מקובלת, מאוד ידועה. מתקנה
שעץ הדעת הוא בעצם דבר שלילי.
זה רוב הפרשנים ככה הולכים. ורוב הפרשנים גם אומרים בדיוק מה שלילי בו, בעצם עץ הדעת טוב ורע, זה בעצם היה עץ התאווה. עץ התאווה. עובדה, שמה מגלים אדם ואשתו מיד אחרי שאוכלים את הדעת? שהם ערומים. גם לפני כן היו ערומים, הם לא ידעו, הם היו להם עיניים. אבל לפני כן זה לא היה תאווה. בסדר, זה היה כמו הרגליים והידיים. פתאום מרגישים פרח, כל יצר המין נכנס בהם והפך אותם לתאוותנים כאלה. פתאום גילו את יצר המין. אז את הדעת טוב ורע זה בעצם עץ התאווה. כן, לכן כתוב עץ הדעת, לדעת, זה כמו שכתוב אחר כך, לאדם ידע את חווה אשתו. כן, מלשון ידיעה, מלשון תאווה, מלשון משהו מיני.
זאת אומרת, לשם יש עצת
אהבה? או, אז איך אתה מסביר את הפסוק? אם היה קדוש ברוך הוא. אז צריך לחתוך אותו לשתיים, או שתסביר, אפשר לעשות את זה. כמה שתוריד את עץ הדעת, ככה תצטרך להסביר איך מייחסים את זה לאלוהים. כמה שתעלה אותו, תצטרך להסביר למה השם מנע אותו מהאדם. בסדר? זה הפלונטר הפרשני בפרשייה כאן, בסיפור. הרמב"ן יש לו כיוון מאוד מיוחד. שגם הוא יותר גם קל להסכים איתו פילוסופית, שאומר את הדעת טוב ורע זה לא עץ התאווה ולא עץ החוכמה ולא לא נותן תכונה מיוחדת לאדם, לא תכונה חיובית ולא תכונה שלילית. עץ הדעת טוב ורע זה עץ הרצון. עץ הרצון, לפני שהוא אכל מעץ הדעת לא הייתה לו בחירה, לא היה לו רצון, כי הוא עושה מה שהוא אמר לו, כמו לחיות, כמו לשמש ולה ירח, אין בחירה, עושים מה ששומר בצורה מדויקת. אכל מעץ הדעת, זכה בקיבל את היכולת לבחור. שיכולת לבחור היא לא טובה ולא רעה, נכון? כי השאלה, מה אתה בוחר? נכון? ברגע שאתה נעשה בחירי, הוא יכול לבחור לעשות דברים גדולים, לעשות השם. הוא יכול לבחור גם לעשות את הרע.
לכן היקר? לפני...
אולי כן. כן.
בעצם, אכילה זה הרצון?
הפרי, פרי עץ הדעת מה הוא נותן לאדם, נכון? אל תאכל את עץ הדעת, כי זה ייתן לך בחירה. לפני כן היית כמו בעל חיים, בלי בחירה. אחרי כן עשית בעל בחירה. זה גם ממילא, גם למה אתה בעל יצרים, למה אתה בעל תאוות, ולמה אתה בעל תאוות שצריך לשלוט בהם, נכון?
אבל עצם זה שהוא אכל פרי עץ הדעת בלי שהשם אמר לו, זה כבר רצון.
או, מצוין. זה הקושיה הפילוסופית. כן, רציתי להגיד את זה שנייה. נכון? אבל ההסבר של אמרנו יפה, למה הוא יפה? כי הוא מסביר מה אדם קיבל אחרי שהוא אכל מעץ הדעת, הוא קיבל בחירה. זה טוב או לא? לא יודע. מצד אחד זה נהדר, האדם הוא יצור הבחירי היחיד בעולם. כל הבריאים האחרים עושים מה שאמרו להם. אדם בוחר לעשות טוב. ראי, נתתי לפני היום את הטוב, את הטוב, את החיים, את המוות ואת הרע, ובחרת בחיים. אמרתי, כן, אתה וזרעך, לבחור זה דבר טוב. אבל לבחור זה מאפשר גם לבחור ברע. אם מתחילות התמודדויות, יש יצרים, ויש מאבקים, כל ספרי המוסר שלנו מתחילים פה. בעלי חיים אין ספרי מוסר. עושים בדיוק מה שאמר. לא צריכים להתמודד עם שום תאוות ושום קשיים. אז זה הסבר יפה. הבעיה הקשה, באמת הבעיה הפילוסופית על ההסבר הזה, זה איך האדם חטא לפני שהייתה לו בחירה.
נכון? זה לא חטא, זה לא עונש. זה תוצאה...
כן, ואיך הוא עשה את זה? אם השם ציווה אותו לא לאכול, איך הוא בחר לעשות נגד רצון השם? הנחה
שזה
שיהיה אחרי.
בעצם הציווי גם הרב.
אבל אם הבחירה...
הוא משכנע אותו, לא
שם הוא בחירה. איך משכנע משכנע בחירה?
הרב, בעצם הציווי...
לך שכנע את השמש לעשות את המהלך שלה. איך עכשיו שתשקיעי במזרח, מה אכפת לך? היא לא בחירית, היא עובדת טכנית, אוטומטית.
הרב, איך הוא יכול להתנגד לזה אם הוא לא יודע טוב ורב? איך הוא יכול לבחון את זה
הוא לא צריך.
לא, אם הנחש בא ומפתח
שלו. כן, בדיוק. לא שייך לפתח, לפתות. את מי שייך לפתות, משהו בעל בחירה. שאפשר לשבש לו את החשיבה שיבחר ברע. זאת אומרת, יש לו גם רצון. אחרי זה הוא לא קיבל את הציווי. נכון? אצל שהשם ציווה את האדם. הוא לא ציווה אף בעל החיים אחר. אצל שציווה אותו מראה שיש לו בחירה. אתה יכול לבחור לאכול, אתה יכול לבחור שלא לאכול, ואני מצווה אותך, אל תאכל. אז יש לו בחירה לפני כן. אם לא בחירה, אז מה כל החטא? זה פלונטר פילוסופי, לוגי, נכון?
זה הרמב"ן או הרמב"ם?
הרמב"ן, אם אני זוכר נכון. הרמב"ן זה שתי הרצון. ועוד כיוונים שונים וכו' וכו'. אני רוצה לראות קצת כיוון, אני חושב קצת אחר, בכל השאלה הזאת. ונתחיל משאלה אולי הכי פשוטה. תגידו לי, שאלה שאנחנו נדעים פה עכשיו בשאלה פילוסופית, עץ הדעת, טוב ורע, זה טוב לדעת, טוב ורע. יש שאלה שכוללת בגן, שואל איך שהוא קורא את הסיפור הזה. שאנחנו כבר שכרנו את השאלה הזאת, כבר התבגרנו.
על אותה
אי? מה ש... שאלה טובה. שאלה יותר קדומה, יותר קדומה.
מה?
מה זה הפרי?
לא, אתם כבר חכמים מדי. מה השאלה שילד בכיתה גים, ילד בן שלוש, כשספרים את הסיפור הזה, או שישר שואל?
מי השם?
מה?
מי השם?
לא, זו שאלה פילוסופית, עמוקה. אני אספר את הסיפור פה, מה השאלה, מה זה הראשון שהילדים אומרים, מה לא יכול להיות? איפה שהייתם שם, הנחש מדבר? איפה, נחש לא יודע לדבר? ראיתי נחש, הוא לא דיבר. מה זה הדבר הזה? אנחנו כל כך רגעים, לא, זה לא באמת. אז זה לא באמת?
לא, הרב קוק,
פרש. אז זה לא דיבר? אז כל זה לא היה? לא מבין מה קורה כאן. לא, הוא כן דיבר. וחלק מהעונש שלו זה שהוא פסיק לדבר. נכון? אז הבא אומר, אז זה עיקר העונש של הנחש. נכון? הנחש קיבל עונש, על גחוכה תלך. שחור להזכיר את העונש העיקרי שלו. שאת כל הדעת והיכולת דיבור שלו, יכולת שכנוע, הוא הופך להיות סתם איזה חיה. אז הוא דיבר או לא דיבר? שאלה. אז אין פה שני כיוונים. או שנסביר שהוא דיבר ומשום מפסיק לדבר. או כן, כבר רס"ג ככה אומר שהנחש נכנס בו יצר הרע. נחש זה עצמו לא יודע לדבר, אבל יש יצר רע, איזה סטן נכנס בו, נכנס בתוך הגוף של הנחש ודיבר בשמו. איזה פלא כזה. כאילו איך התורה לא מכינה אותו לקראת הנס הגדול הזה? כשהאתון של בלעם דיברה, אז הכינו אותנו והפתח השם את פי האתון. איזה נס אדיר. פה לא הכינו אותנו, נחש מדבר. איפה ראיתם נחש מדבר? או שתגיד, מה שכל הפרשנים מפחדים להגיד אותו, הרמב"ם אומר אותו, הזכרנו את זה בהתחלה, שבאמת כל הסיפור הזה הוא משל אחד גדול ולא היה ולא נברא. אבל זה מאוד מסוכן, כי מה, אז גם הבריאה לא הייתה, אז השם לא ברא את העולם, איך אתה יכול לשחק פה ולהגיד דברים משלים? טוב, זה של השלד הקטן. אני רוצה להתחיל משהו אחר לגמרי. אני רוצה להתחיל מהעונשים. בסדר, אולי החלק השולי של הפרשה, אבל אני חושב שהוא מאוד חשוב. מה העונשים שקיבלו הנחש, האישה והאדם? בוא נקרא את זה שוב רגע אחד. פסוק י' ד'. ואומר השם אלוהים אל הנחש, כי עשית זאת, ארור אתה מכל הבהמה, מכל חיית השדה, על גחונך תלך, לפר תלך, כל תאכל מכל ימי חייך. ויבא השיט בינך ובין האישה, ובין זרעך ובין זרעה, הוא יושב חרוש, ואתה יושב פנו עקב. אז מה העונש של הנחש? שהוא הולך על גחונו, אולי היו לו רגליים וקיצצו לו אותם, כנראה משהו כזה, ואתה תלחם באדם, ואדם ילחם בך. אתה תנסה לנשוך אותו בעקב, והוא נעשה לדוחה על הראש. טוב, מה העונש של האישה? אל האישה אמר, הרבה הרבה יצבונך וירונך, בעצם תלדי בנים, ונשאר תשוקתך ומשולבך, בוא נגיד בפשטות, חבלי לידה, בסדר? לא משוחרר קצת עוד שנייה נראה, אבל בסדר, לידה זה דבר קשה, נכון. ולאדם אמר, כשמעת לכל אשתך, ותוכל מן העץ שצוויתך למור לא תוכל ממנו, ההורה אדמה מעבוריך, מצוון תוכל לכל מחייך, כל צדרדת עצמיח לך, אתה את עצב השדה, וזה את הפיך תוכל לחם עד שוכל האדמה. כלומר, צריך לעבוד קשה כדי להתפרנס. עכשיו, שלושה אנשים באמת קשים, לא נעימים, לא דווקא אנשים האלה, נכון, אני יש בהרבה צורות. נכון? נכון, אני יש בהרבה צורות. חסר דרכים להניש את התורה, שהתורה תעניש. תעניש את האדם שהוא מעכשיו, מה? לא יודע מה, אלף אחד אנשים. תחתוך לו את היד, תעניש אותו, איסורים, מחלות, יש הרבה צרות. למה דווקא עוד יש את זה? בגלל מה שעשית, עכשיו תצטרך לחוש את האדמה, כי יהיה הרבה קוצים. איך זה קשור את הדעת, ואיך... אישה חטאת, אז מהיום יהיה לך רע, לא יודע מה, תסבילים מחלות, אלא... לא, הלידה שלך תהיה קשה. מה, אם יש קשר, האם זה... סתם זרקנו כל מיני אנשים על האדם, ועל הנחש, ועל האישה. האנשים האלה קשורים לסיפור, או סתם מקרה. צריך להניש, אז מזלם איזה עונש כלשהו. נתן לכל אחד מהם איזה סבל לסבול. ואני חושב אוקיי, צברנו פה כל מיני שאלות, אני רוצה, אני חושב שדרך לפענח את הסיפור הזה, יש לנו נקודה מאוד מאוד חשובה, שאני חושב שכשמבינים אותה, אז כל הסיפור משתנה. אנחנו רגילים לקרוא את הסיפור הזה בתור סיפור חטא אדם הראשון. כן, בואו נסכם את הפרק בשתי מילים. השם ציווה את האדם, אל תאכל. הלך האדם ואכל, האישה הנחש, אכל, והשם ברת אותו החוצה מגדלת. זה הסיפור. אבל אני חושב שהוא חוטא לאמת, אם נקרא את זה ככה. אנחנו קוראים את הסיפור הזה ככה, בגלל שאנחנו מתחילים אותו מפרק ג'. אבל ברור, בצורה מפורשת, בצורה כל כך בולטת, שהסיפור הזה הוא לא עצמאי, הוא לא מתחיל מפרק ג'. זה פשוט לעוות אותו כשאני מתחיל מפרק ג'. איפה הסיפור הזה מתחיל? בפרק ב'. פרק ג' הוא המשך רציף של פרק ב'. אני אצביך למה אני מתעקש להגדיר את זה ככה, ולמה זה כל כך חשוב להגדיר את זה ככה. ברור שפרק ג' הוא המשך רציף של פרק ב'. פרק ב' שדיבר את בריאת האדם וכל הכן גן עדן והצמחים והחיות, ופרק ג' שמתאר את חטא האדם הראשון, זה פרק אחד ארוך, וכל מי שחותך אותו לשתיים מעוות את הסיפור. למה הוא חתוך לשתיים? כן, פרק ב' ופרק ג', אבל זה ברור סיפור אחד ארוך, סיפור אחד ארוך. אתה חושב את הסימן המובהק ביותר, היפה ביותר, המשמעותי ביותר לזה של סיפור אחד ארוך, שם השם. לאורך כל הספר, לאורך כל הסיפור פה, מתחילת פרק ב' עד סוף פרק ג', איך קוראים להשם? השם אלוהים. נכון, תתחילו פרק ב'. פרק ב' כמובן עם פסוק ד'. אל תודות השמיים וארץ ויברם ביום עשות השם אלוהים מארץ ושמיים. יכול להבטיח השדה יתר מיהיה בארץ, יכול להבטיח השדה יתר יצמח, כי לא ימטיר השם אלוהים על הארץ, ועדה מים. ויעלה וכו'. ויצר השם אלוהים את האדם. ויתה השם אלוהים מגן עדן. ויצמח השם אלוהים. כל פרק ב', נכון? השם הזה לא מופיע בתנך בכלל, רק פה. עוד פעם אחת בספר שמות. פעם אחת. אבל בכל התנך הוא לא מופיע, רק פה. בסיפור נראה פרק ג'. והנחש היה ערום מכל חיית השדה אשר עשה השם אלוהים. נכון? גם יש פה חריגה אחת, חריגה אחת. הנחש אומר אלוהים בלבד. אף כי אמר אלוהים. אבל לאורך כל הדרך, נכון? וישמעו את כל השם אלוהים מתלך בגן רוח היום. תתחבא האדם ואשתו מפני השם אלוהים בתוך עץ הגן. בסדר, וכולי וכולי, עד הסוף. ויאמר השם אלוהים, הנה האדם היה כאחד מנודע טוב ורע, מתי ישלחתו וכולי, וישלחהו השם אלוהים, גנדין לעבוד את האדמה, מגרש על האדם וכולי וכולי. בסדר? שם השם פה מופיע רק ככה, רק הפרק הזה. הפרק א' כולו היה השם אלוהים, לא השם אלוהים. בסדר? בכל התנך, הפרק, המקום היחיד שימצא הצירוף הזה, השם אלוהים, זה כאן. אז זה מחבר כל הפרק ליחידה אחת. אתם מבינים בינתיים?
כן.
למה זה חשוב? כי ככה זה משנה את כל הסיפור עכשיו. כי מה זה פרק ב', החצי הראשון של הסיפור? סיפור בריאת האדם. האדם נברא, נכון? ראינו איך הוא נברא, כן? ראינו כל המשמעות של פרק ב', האדם הוא מרכז העולם, העולם נבנה סביבו. אין גשם כי אין אדם, ואין חיות כי אין אדם, ואין אישה כי אין אדם. האדם נברא והכל נקבע סביבו. וגן עדן, ושמים אותו שם, שיהיה לו טוב, שיהיה לפנק אותו בכל מה שאפשר. האדם הוא מרכז הבריאה. זה פרק ב'. כשאני מצטרף לו את פרק ג', אני חייב לומר, והנה פה אנחנו משנים את כל המבט עכשיו, פרק ג' הוא לא סיפור חטא האדם, הוא המשך סיפור בריאת האדם. אדם ראשון דבר על פרק ב', וגם פרק ג', סיפור חן ארוך. איך בורים אדם? איך בורים אדם? בונים, כן, יוצרים אותו אפר מן האדמה, ושמים אותו בגן עדן, ונותנים לו חיות, ונותנים לו אישה, ונותנים לו ציווי לו לחומץ הדת, והוא אוכל ומתקלל ומקורש מגן עדן. זה סיפור אחד ארוך. לחתוך אותו לשתיים זה אמירה נוצרית. זה בא להגיד ככה, פרק ב' נברא אדם מושלם, האידיאלי, איזה יופי, יושב בגן עדן לעובדה ולשומרה, כולם סביבו, כולם מחרקרים סביבו, איזה מאושר. ואז האדם עושה את מה שהאדם עושה כל הזמן. מה עושה האדם? ממריא את פי השם, ובעקבות זה מגורש מגן עדן. זה בתמצות כל עולם הנצרות. האדם הוא יצור רע אכזרי, שכל מאותו זה למרוד ברצון השם. עכשיו, מה אותך מושלם? באדם הוא עולם נהדר, ואתה הורס אותו. ומאז חטא האדם הראשון ועד היום, האדם הוא היצור ההרסני בעולם. הוא רע, רק רע כל היום, כמו שנקרא אחר כך. היה ניסיון תיקון אחד, כן? כשהמשיח הגיע, אבל היהודים צלבו אותו. זה בסדר. ומאז נשארנו רעים. ועולם הוא רע. עולם הוא רע. זהו. למה? כי אדם אכל מעץ הדעת. ומרד ברצון השם, ופעל נגד רצון השם. יש הקדוש ברוך שהוא הטוב, ויש האדם שהוא הרע, וזהו. בעולם הבא יש כאלה צדיקים שיקבלו צריכה. בעולם הזה האדם, האדם הוא רע, העולם הוא רע, הכל רע, הכל רע. למה? כי הרסת לקדוש ברוך הוא את התוכניות שלו. הרסת לו. הוא בא העולם מושלם, בא גן עדן, ואתה קלקלת את הכל. פרק ב' העולם המושלם, האידיאלי, פרק ג' חטא האדם הראשון. בסדר? זהו. אז מה אי אפשר להתחמק מזה. זה אנחנו. מי אתה? אני הורס דבר השם. זהו, ככה מתואר האדם. קלקלתי לקדוש ברוך הוא את הרצון שלו. בסדר, זה שאני חותך את פרק ב' ופרק ג'. איך אני יכול להימלט מקללת האדם הראשון? תברח. תברח מהעולם. תברח מהחברה, תברח מהתאוות, תברח מהיצרים. תתבודד לך באיזה מנזר, אל תתחתן, אל תוליד משפחה. תברח. תברח מהעולם. זה הדרך היחידה לנצל מקללה שהאדם עצמו הביא על האנושות עצמו. שאנחנו הבאנו על עצמנו. זהו, זה האדם. יצר לב האדם, רע מנעוריו. זה קריאה נוצרית. אנחנו רוצים עכשיו לתקן את הקריאה. יש פה תיאור אחד ארוך. תיאור אחד ארוך. בסדר? בריאת האדם, תיאור אחד ארוך. וזה אומר שני דברים, אני רוצה להגיד למה אני מתעקש פה, זה כאילו נראה מתיים שאני אומר דברים קצת תיאורטיים. אני רוצה להגיע לפרשנות של הפסוקים עצמם. זה אומר שני דברים מאוד חשובים. כן, עצם שאני מחבר את שני הפרקים ביחד, אומר שני דברים מאוד יסודיים על הפרק הזה. אני מצטער שזה פרק קצת פילוסופי, אבל מה אני אעשה? ככה התורה התחילה. עוד שאני אגיע לאברהם, יצחק, יהיה סיפורים יותר נחמדים. עכשיו זה קצת סיפורים כבדים. התורה פותחת את התורה בסיפורים האלה. שני עקרונות מאוד בסיסיים שהולכים, שנובעים מזה שאני מחבר את שני הפרקים. א', חטא אדם הראשון זה חלק מתהליך היצירה שלו. זה לא טעות, זה לא פשלה, זה לא מרד, זה לא שאדם בגד ברצון השם, זה חלק מתהליך הבריאה שלו. בורים אדם, שמים אותו בגן עדן, נותנים לו חיות, נותנים לו אישה, נותנים לו עצים, נותנים לו הכל, הוא חוטא, מתקלל, ומזגוש בגן עדן. זה יצירה אחת שלמה. תהליך יצירה אחת שלמה. חטא אדם הראשון לא פשלה, הוא לא טעות, הוא חלק מתכנון הבריאה. אתה רוצה שאני אצל יותר יותר פלסטית? אז אני אגיד, יש אומן, פסל, שיוצר איזה פסל, נכון, מכין אותו יפה ככה מחמר וזה, מונה איזה פסל יפה מאוד, וטרח עושה לו איזה כימות. זה אדם. פסל יפה מסודר, עם איזה גם בצד. זה האדם, זה יצירת האדם, לא טעות, לא פשלה, ככה נוצר האדם. האדם זה יצור שהוא מושלם, שכל על סביבו, והוא חוטא נגד רצון השם, והוא מקולל והוא מגורש מגן עדן. זה מהות האדם. חז"ל אומרים את זה בצורה הכי יפה, אמרה מוכרת, זה מופיע גם במדרש וכמה מקומות בסנהדרין, כל כך מתארת את זה יפה, שמתארת את 12 השעות של, של האדם בעולם. ככה, הנה אמר רבי יוחנן בר חנינה, זה סנהדרין למחית עמוד ב', 12 שעות היה היום. שעה ראשונה, כלומר היום של בריאת האדם, יום שישי, 12 שעות. שעה ראשונה הוצבר אפרו, אספת אפר. שנייה נעשה גולם, מרביבים ממים, נעשה בוץ. שלישית נמתחו איבריו, לוקחים את הבוץ, עושים מזה צורה של בן אדם. רביעית נזרקה בו נשמה. חמישית עמד על רגליו. שישית קרא שמות. שביעית נזדבגה לו חווה. שמינית עלו למיטה שניים וירדו ארבעה, כלומר חווה בהיריון. תשיעית נצטווה שלא לאכול מן האילן. עשירית סרח חטא. 11 נידון. 12 נטרד והלך לו. אתם מבינים? יש שעה, כל 12 ביום, כל שעה קרה משהו בריאה שלו. אפר, גולם, צורה, עומד, מצטווה, חוטא, נהנש, גורש. זה תהליך אחד שלם. 12 שעות וכך לייצר אדם כזה. ככה יוצרים אדם. בורים אותו, אפר, מים, עומד, מצטווה, חוטא, מגורש. בסדר? עוד שאני אצלי להבין את המשמעות של מה שאני אומר עכשיו.
אני אבן אחרי...
זה אחרי סיפור אחרי, זה כבר אחר כך. אני עד סוף פרק ג'. זה מובן בערך הרעיון? מה?
זה היה פה שעה תשיעית,
משהו. במדרס תחורה... שהם נולדו?
כן.
לא, אז זה פשוט פסוקים. פרק ד' התחיל, והאדם ידע את חווה אשתו. קדימנו על זה, ורשי יכתוב פה, ידע הכוונה היא, עוד לפני שהוא גורש מגן עדן. ידע אותה עוד כבר בגן, כן, זה עבר רגיל. והאדם ידע, לא כתוב, וידע האדם את חווה אשתו. מה כתוב וידע, זה אומר, שאחרי שהוא גורש, וידע. כתוב, והאדם ידע, זה כבר ידע, בעבר הרחוק. נכון? איפה? עוד לפני שהוא גורש. אז אומרים, זה נעשה בשעה השמינית. שמינית? כן. שעה שמינית, עלו למיטה, שניים ירדו ארבע. בסדר, עוד לא נולדו ממש, אבל הייתה בהיריון. אחרי זה, בתלד, בתר, בתלד את קיים, בתלד ברכנית יש את השם. אבל ההיריון היה כבר בגן עדן. בסדר, אז אני אומר, המדרש שוב, מה שרוצה לומר, זה תהליך שלם. אל תנתק את הציווי, חטא, עונש, גירוש, אל תנתק את זה מתהליך הבריאה של האדם. כל צריך להיות בריאת האדם. נקודה אחת. הנקודה השנייה שנובעת מזה, והוא קצת יפענח לנו את כל הסיפור, זה, בואו נזכור רגע אחד, באיזה עולם אנחנו חיים עכשיו? כן, בואו נציא את הפירות ממה שעשינו, ההבדל עם פרק א' ופרק ב'. פרק א' היה הפרק שהקדוש ברוך הוא בורא את המכונה, שנקראת עולם. בחלק מהמכונה יש גם יצור אחד, שנקרא האדם, הוא גם מנכ"ל המכונה, אבל זה עולם של הקדוש ברוך הוא. בריאת האדם זה מתיאוריות אחרת. בריאת האדם נברא האדם, וכל העולם סביבו. זוכרים את זה? כל העולם נברא סביב האדם. ככה האדם חי. בסדר? זאת אומרת, העולם זה האדם. אם אין אדם אז אין עולם, אז למה להוריד גשם, למה להצמיח צמחים? כל העולם זה האדם. כל העולם זה אדם. זה אומר, יש אדם, אז הוא צריך גם צמחים מסביבו, והוא צריך חיות, והוא צריך אישה, ויש חטא, ויש עונש, ויש גירוש. כל זה חלק מהאדם. כל זה חלק מהאדם. הנחש וחווה הם לא יצורים חיצוניים, הם חלק מהאדם, חלק מהאישיות של האדם. אתם מבינים? זה לא יש אדם שעסוק בכל מיני דברים, ואז הנחש והחווה דיברו ביניהם כל מיני שיחות. כל זה חלק מהאדם, אנחנו עוסקים בו באדם שהוא העולם. כשאת מזכירת, כן, תיאוריות התפתחות של ילד, נכון? שתינוק קטן, בכמה חודשים, מכירים את זה? הוא מרגיש שהוא העולם. הוא העולם, נכון? עובדה, איך שאני בוכה, מגיע אוכל, נכון? ילד קטן בוכה, תינוק, בן חודש, חודשיים. איך שבוכה, מגיע אוכל, מה זה מראה? שאני העולם. נכון? הוא ואימו, והאימא שלו זה גוף אחד. הוא יודע להבחין ביניהם. לאט לאט עובד תהליך של היפרדות, נכון? של ספרציה, נקרא, לא משנה. של היפרדות שמתחיל ברגע אחד. אני זה לא כל העולם, יש גם אימא. מאוד חברים טובים, אבל אני ואימא זה לא אותו דבר. פתאום מתחיל, כן, תהליך של כך כמה חודשים, עד שהוא מתחיל לגלות שיש עולם מסביבו. בחודשים הראשונים שלו, בחצי שנה הראשונה, הוא העולם. בסדר? כך גם נברא האדם הראשון. הוא העולם. הוא העולם. כלומר, כל מה שמסביבו עכשיו, זה לא יצור נפרדים. זה לא סיפור נפרד. זה לא עיסוקים של הנחש עם חווה סתם שדברו ביניהם. כל זה האדם. כל זה האדם. האדם הוא יצור שמכיר את כל העולם. אתם צריכים משהו לדמיין מה שאני אומר בערך? בסדר? אני רוצה להגיע למסקנה. בסדר, אני קצת, באמת קצת פילוסופית, קווה קצת עכשיו. אבל נקד שאני אצליח. מה אומרת התורה בעצם עם אחרות? יש אדם, שהוא העולם, הוא כול העולם, והוא הצטבר לו לכל מיית הדת. ובא הנחה שמפתה אותו. מפתה את האישה שמפתה את האישה שמפתה את האדם. כל זה מרכיבים בתוך האדם. באדם יש אישה, בסדר? מחוברת לו אישה. נכון, הייתה גוף נפרד. בסיפור נפרדה ממנו. אבל מבחינתנו זה, זה יצור שהוא חלק מהעולם שנקרא אדם. שאת האישה פיתה נחש, שגם החיות הם חלק מהיצור שנקרא אדם. שכל החיות הרי נבראו בשביל האדם. בסדר? חלק מהמרכיבים האלה שנקראים אדם, הנחש משכנע את האישה, האישה משכנע את האדם. והאדם אוכל מצדת ומקולל. בסדר? אם אני רוצה לסוף את כל מה שמעתי עד עכשיו, וזה לזה משמעות, בעצם מה אנחנו עוסקים בעכשיו? בתהליך בריאת הרע. רע נברא בעולם. איך נברא הרע בעולם? הרי מה עוד משפט אחד על עץ הדעת טוב ורע? מה זה, בוא נסה עכשיו להבין מה זה עץ הדעת טוב ורע.
רגע רב על העניין של הנחש והאישה.
אני אחזור לו שנייה, זה פה אי סדר, אבל בסוף הכי שאני צריך לחבר את הכל. מה זה לדעת טוב ורע? זה מאוד מעניין. הרי הכינוי של אלוהים זה יודע טוב ורע. נכון? כמו שמה הנחש. ניתן כאלוהים יודע טוב ורע. או השם יגיד אחר כך, כי אחד ממנו יודע טוב ורע. יש הרבה כינויים על הקדוש ברוך הוא. רחום וחנון, חפיים ורב חסד ואמת. המון כינויים יש לקדוש ברוך הוא. איך מתארים אותו פה עכשיו? אתה יודע מי זה אלוהים? אלוהים זה יודע טוב ורע. והאדם כשהוא חל מעץ הדעת, הוא נעשה יודע טוב ורע כמו אלוהים. למה אלוהים נקרא כמו יודע טוב ורע? למה? למה זה המאפיין האלוהי? זה ידע טוב ורע? כי זה מה שעושה, זה מה שעושה אלוהים. מה עושה בפרק א'? הוא ברא אור והיר כי טוב. הוא ברא צמחים בעלי חיים ורואה אותם כי טוב. אלוהים רואה טוב. הוא לא ראה רע. אין דבר רע בעולם. נכון? בעולם שהשם ברא אין רע. יש רק טוב וטוב וטוב וטוב. יש דבר אחד שהוא לא טוב. מה לא טוב? לא? שאמר לא טוב. מה לא טוב? לא טוב את האדם לבדו. זה לא רע, זה פשוט לא טוב. נבראת האישה, זה יהיה טוב. אלוהים יודע טוב. הוא גם יודע רע, אבל הוא לא ישתמש בזה. האדם אוכל מעץ הדת, הוא יודע טוב ורע. הוא כמו אלוהים. הוא בורא עולמות. כשרש"י אומר בורא עולמות, הוא מתכוון לפשט העץ הדת. אתה תהיה אלוהים ותברא. אתה יכול לברוא דברים. מה האדם ברא? את הרע. יש רע בעולם. מי ברא אותו? האדם. בסדר? אלוהים בורא עולם שהוא כולו טוב, והאדם ברא רע. איך הוא ברא רע? אני אגיד לכם, היה ציווי, לא לאכול מעץ הדעת, אדם אכל מעץ הדעת, ובעקבות זה ברא לעולם. האדם בחר, הוא נהיה אלוהים, הוא בחר לעשות רע, נגד רצון השם, ובא רע לעולם. העונש של האדם, והנחש, והחווה, והאישה, זה לא עונש, עשית משהו לא טוב, תקבל מכה. התנהגת לא יפה, תקבל עונש. זה מה שאדם ברא. האדם ברא רע בעולם. בסדר? אני שוב מתחבר. זה לא במקרה שאדם חטא, אין ברירה, צריך להעניש אותו אחרת. זה חלק מתהליך הבריאה. נברא אדם שכולו מושלם, ופתאום נברא רע בעולם. אני קופץ עם נושא נושא, אבל אנחנו נחבר את הכל בסדר, אני מקווה שהכל יתחבר בסדר יחד. מה הרע שברא האדם? תראו את שלושת האנשים של נחש, האישה והאדם. מה יש שלושת האנשים? שלושת אנשים זה בעצם שלושת מרכיבי הרע בעולם. נכון? איפה יש רע בעולם? אני אגיד לכם מה. הרע השלישי, אדם עובד קשה בשביל להתפרנס. פרנסה. זה רע. הרע השני, אני חובר לאישה, לידה. לידה, יש הרבה קשיי לידה בעולם. אני חושב שלידה פה לא הכוונה חבלי לידה, שהאישה סובלת בלידה, אלא להיכנס להיריון. נכון? בעצם תלדי בנים, הכוונה היא תכנסי להיריון. ללדת בתורה, כמה מקומות זה להיות בהיריון. כן, אני לא יודע אם יש בעלי חיים עקרים. יש דבר כזה? צריך לשאול איזה וטרינר, זיאולוג. אני לא יודע אם יש בעלי חיים עקרים. לפחות זה לא תופעה בטבע. האדם שמביא ילדים לעולם, לא פשוט. בסדר? ללדת, גם ההיריון, גם הלידה, כל ההתרבות של האדם זה סבל גדול. זה רע. והרע הראשון של הנחש, החיים, סכנות החיים. אתה הולך ברחוב, אתה יכול לנקש, להיות מוקש לידי נחש. בסדר? חזר אומרים את שלושת הדברים האלה בלשון אחרת, בני חיי ומזוני. אנחנו מכירים את הגמרא בחולין, זה לא, זה תולדו המזל. בנים, חיים ומזון. אלה שלושת הקשיים של, של האדם בעולם. נכון? בנים, הכללה של האישה, חיים, זה הנחש, הרע, הסכנות. לפני כן לא היה סכנה. אדם הוא לא נופל, הוא לא היה נטפס על סולם, נופל, מת. לא היה דבר כזה לפני כן. סכנות חיים, לא היה. הנה זה נוצר עכשיו. ופרנסה, התפרנס. שלושת המרכיבים האלה, הם בדיוק המאפיינים ההפוכים מגן עדן. מה קרה לאדם בגן עדן? היו לו חיות, חיות לשירותו, היה לו פרי העץ למאכל, והייתה לו אישה לשר, לעזרו. נכון? הכל היה קל. הוא לא היה צריך לעבוד בשביל לאכול. יש לו את כל הגן. החיות שירתו אותו. החיות, השם מביא, מביא את האדם, את החיות לאדם, בכל אשר יקרא לו אדם, הוא שמו, הוא משרתים את האדם. ויש לו אישה שיולדת. שלושת הדברים האלה המעולים בגן עדן הפכו להיות כללה אחר כך. זה בעצם, העולם שאנחנו חיים היום. אנחנו חיים היום בעולם שיש בו רע. איפה בא הרע לידי ביטוי? בשלושת הדברים האלה. בנים, חיים ומזון. זה הקשיי החיים. קשיי החיים.
אבל איך
נמצא החיים בגנים?
מה? חיים
בגנים. שהחיות הם האדם. רגע. ועכשיו החיות...
פרנסה.
לא, פרנסה זה עבודה. בגנים לא צריך לעבוד. נכון, נעלה את כל הצגן. תוכן מכל הצגן. הכל בסדר. לא עובדה או לא שומרה, לא צריך שום דבר. בגן. עכשיו, תתחיל לעבוד קשה בשביל להתפרנס. שזה הלידה. נכון? יש לו אישה, זאת הפעם עצם עצמה, בשר מבשרי. כן יעזוב איש את אשתו ודבק באשתו, כן יעזוב את אביו, כן יעזוב איש את אביו ואתו ודבק אשתו, והוא לפעמים עשה לבשר אחד. השם לבשר אחד איפה? בוולד. בהיריון ולידה מיידים, קרובה לחיים. הכללה היא בעצם תלדימנים. כל הטוב שהיה בגן עדן הפך להיות רע. עכשיו שוב, אנחנו לא נראה שוב על האדם הראשון לפני 3,000 שנה, 6,000 שנה. זה האדם שאנחנו חיים בתוכה עכשיו, אנחנו עוסקים בבריאת האדם. מה זה אדם? מה זה עולם? עולם זה אדם שהוא מרכז העולם, יש בו הרבה רע. יש בו הרבה טוב, יש בו הרבה רע. בראנו פה עולם שיש בו טוב ורע. לזה אני קורא לאכול מעץ הדעת טוב ורע. בסדר? זה לא עונש האדם מצטווה ואיזה בס הוא עבר לרצון השם והקדוש ברוך הוא עושה לעצמו ככה איזה בס שהוא קלקל את התוכניות. זה מרכיב האדם. מה זה אדם? אדם זה, אדם זה יצור שזה לא שיכול בתוכו הוא חי, שיש בו הרבה טוב, יש בו הרבה רע. והוא מרכז אדם.
היה אידיאל לאדם?
היה?
היה אדם אידיאלי?
לא, הוא לא אמור, זה חלק מהבריאה. אתה יכול לצור, לא יכול לעצור באמצע הבריאה. אתה רוצה לכתוב, לכתוב את זה ככה, תגיד ככה. השם ברא אדם וברא אותו רע, וברא אותו עם רע. כי כשאני אומר, השם ברא את האדם, הוא בעצם ברא את האדם עם כל המרכיבים שלו. עם החיות, עם הצמחים, עם האישה. השם ברא עולם שנקרא אדם, בסדר, אדם גדול כזה, שנקרא עולם, שיש בו טוב ויש בו רע.
אז למה לא לאכול מצדת?
לאכול מצדת פירושו להביא את הרע לעולם. האדם מביא את הרע לעולם.
לא הייתה בחירה, אלא להביא את הרע לעולם.
אני, 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 אני מוציא מכל הסיפור הזה את הדיון, האם הוא עשה את רצון השם או לא עשה את רצון השם. כן, אני לוקח את הציווי ואת העונש, את הציווי ואת החטא, לא בהקשר של מה שיהיה אחר כך בכל התורה כולה, השם מצווה ואני עושה, או לא עושה. הציווי והעונש בפרטי זה חלק מתהליך הבריאה. השם עושה, אדם עושה נגד מה שהיה צריך להיות. בורא רע.
כן, אני נשאר למקום אחר. למה הקדוש ברוך הוא לא ברא את הרע פשוט? למה הוא ברא את דרך האדם? מה העניין שהאדם יש
דווקא? מצוין, כי זה מייצג את העולם. העולם יש בו טוב ויש בו רע. טוב זה מה שנברא מעצמו לתבואת האדם, ורע זה החיסרון של האדם. האדם הוא יצור לא מושלם, מה לעשות? האדם הוא יודע טוב ורע. הוא לא מושלם, יש בו טוב ויש בו רע. וכל מה שאתה רואה במציאות, זה כי אדם הוא רע. אדם הוא רע, אז כל המרכיבים של המציאות, הרי הוא מרכז העולם, אם יש רע באדם, אז יש רע במציאות. בסדר? הטוב הוא אלוהי, הרע הוא אנושי. זה מרכיבי הטוב והרע שקיים בעולם. ככה נברא האדם, ככה נברא העולם. זה העולם שאתה חי בתוכו. כן.
אם התכלית של הבריאה בסוף שהיא תגיע למצב הזה, למה שהקדוש ברוך הוא מראש, לא יעשה את הכל בצורה...
טוב, זו שאלה מצוינת, למה לא ברא מלאכים? ככה הוא רוצה לברוא, ברא אדם?
זה
שהיא תגיע לספר
רע, אז למה שהקדוש ברוך
הוא לא יעשה פשוטה,
וברא את הרע, וזהו.
זה מה שקרה, זה מה שקרה.
האדם מתערב, ואז הוא ברא את הרע.
אתה קורא את זה כאילו האדם הצליח לעבוד על הקדוש ברוך הוא. אני מסכים, זה פשט המילים. אבל כשאתה מבין שזה כל יצירה אחת ארוך,
האדם ברא את הרע.
אני אתן לך דוגמה, בסדר? מורה לכיתה א' נכנסת למכתב ואומרת, היום נלמד איך כותבים את האות א'. בבקשה, כל הילדים, תקחו עיפרון ביד, תחזיקו, תכתבו א'. וכל ילד כותב איזה ציור כזה קשקוש שבכלל נראה א', נכון? נו, אם מה, אם את יודעת שהם לא יודעים לכתוב א' עדיין, את אומרת לו לכתוב. הם מחזיקים, לא יודעים בכלל לכתוב. אני יודעת שהם לא יודעים לכתוב, והוא יכתוב קשקוש. זה הילד בכיתה א', כותב קשקושים, זה משל, אני לא מדויק לגמרי. זה האנושות. אנחנו רוצים לדעת באיזה עולם אנחנו חיים, זה העולם. העולם שהוא בעצם אדם גדול. העולם זה האדם, הוא מרכז העולם, בסיפור של פרק ב', ב' ג'. העולם זה האדם. מה יש בעולם של האדם? הוא יש המון יצורים, המון צמחים לשירותו, ובעלי חיים לשירותו, ואישה לשירותו, הכל לשירותו. ואתה יודע, בעולם הזה יש טוב, ויש גם רע. זה העולם שחיים בתוכו. תתחיל לפעול עכשיו.
אבל הרב, הקושיה הכי גדולה שיש לי זה איך יכול להיות שהאדם יצר את הרע והוא עצמו הקשיב לרע לפני שהוא יצר את הרע.
שוב, אתה רואה בתור חטא ועונש, אתה צודק. אני לא רואה את זה ככה. אני רואה את זה תהליך חד שלם. הוא חטא, הוא נענש, הוא גורש מגן עדן, כל זה תהליך יצירתי. הוא חייב לאכול, הוא חייב להיות מקולל, כי צריך שיהיה רע בעולם. זה, ככה נברא העולם. העולם נברא שהאדם חוטא ומביא רע לעולם. יש צרות בעולם. תקחו את כל זה אלינו, כי דיברנו בהתחלה, אין פה תיאורים היסטוריים שמה קרה לפני אלפי שנים. זה העולם שאנחנו חיים בו עכשיו. יש פה עולם שהאדם הוא מרכז שלו. יש בו המון טוב ויש בו המון רע. זה האדם. האדם יש בו טוב ורע, העולם יש בו טוב ורע, כי העולם הוא האדם. זה העולם שאנחנו חיים בתוכו עכשיו. למה כל זה פתיחה של התורה? כי בא התורה אומר, אתה האדם, בוא תחזיר את עצמך לגן עדן. בוא תתקן את הרע ותביא אותו לטוב, תתקן את העולם. כן, הוא לא התממש אף פעם. הוא היה, והרסנו אותו במכוון.
אז יש אדם אידיאלי.
הוא לא היה קיים, הוא היה קיים משאף. בלבישון חזל.
מה השאיפה?
השאיפה לתקן את העולם. תראה, תראה.
לתקן את העולם ממה? יש בו
חוסר. מהרע, שיהיה פה רק טוב. שיהיה רק טוב, בדיוק. נברא האדם.
אני אומר שהבריאה יש בחוסר.
נכון, כי הבריאה זה האדם. קודש רע בעולם, יש גם בריאה. קודש רע באדם, יש רע בעולם.
לאיפה
פרק ב' ג' אומר, תתחיל לצאת לדרך. אנחנו נוצאים לדרך עם אדם שהוא מורכב משניים, מתור ומרע. זה העולם שאנחנו חיים בתוכו. יש בו קשיים, יש בו צרות, יש בו סבל, כי האדם הוא רע. וכל זה מורכב, כל זה חלק מרכיבי האדם. למה ניתנו תורה? עכשיו אנחנו צריכים תורה. שתדריך אותנו, איך אנחנו מתקנים את האדם, ומנגן גם את העולם. כי כשאדם נתקן, אז גם העולם נתקן. אין רע בעולם. כי אין רע באדם. זה יצור אחד גדול. ותביא את העולם למצב האידיאלי של גן עדן. תחזיר אותו חזר לגן עדן. הוא לא היה כאן גן עדן באמת. הוא היה לשנייה אחת. והחייב יישבר. כי הוא לא באמת... חטא אדם ראשון זה לא פשלה שהאדם מרס לקדוש ברוך הוא לתוכניות. בראנו אדם מושלם וקלקלנו בכוונה. עכשיו תתקן. וכל תכנית האדם בעולם, כל תכנית התורה בעולם, זה להדריך את האדם איך להביא את האדם למציאות האמיתית של גן עדן. שבאמת כבר לא יראה באדם ולא יראה בעולם. כאילו בראתי אותך שלהם וקלקלתי, אבל זה מכוון. כל זה היה מכוון. עכשיו תתקן. מה?
אז למה?
למה? ככה הוא רצה. איך יברוא עולם מושלם? אתה צודק. איך יברוא אדם, עולם בלי אדם? הוא החליט שעושה לברוא עולם שהאדם מביא את הטוב לעולם. אז הוא ברא אדם עם טוב ורע, בסדר? איך הוא ברא אדם עם טוב ורע? הוא ציווה אותו על חטא הדעת, הוא ציווה אותו על עץ הדעת, כי ידע שהוא יאכל מהאדם מהעץ, והוא אכל והתקלל, אבל כל זה חלק מהתוכנית, יש פה אדם עם טוב ורע. זה האדם. זה השחקנים שאיתם אנחנו עובדים בעולם. אדם ועולם, יצירה אחת שיש בה טוב ורע. ועכשיו תחליט המציאות כולה, תחליט התורה כולה, זה לתקן את הטוב, לתקן את הרע. כן.
זה
יש לשאול,
אבל למה בצורה הזאת עושה את זה?
הוא יכול לעשות, יגיע ישר למצב שבו בורא עולם, וככה וככה, עם רע. אבל בכל זאת הוא בחר לעשות שיהיה פה ציווי. יש פה גם איזה יכולנו תוכן מראש, יש סיבה לאופן שהתנהלו דברים.
אני שואל את
השאלה בצורה אחרת, שכבר תהיה תשובה. למה התורה מציירת לנו את זה ככה? אם הייתי כותב תורה, הייתי כותב את זה אחרת. ויברא אלוהים את האדם עם טוב ורע. ויברא אלוהים את העולם עם טוב ורע. למה התורה מציירת לנו את זה עם סיפור של חטא ועונש וציווי? בסדר, זה שעה שלך קצת מנוסחת אחרת. והתשובה היא שהסיפור הזה בא בשביל להסביר לו לאן צריך לשאוף. בסדר? בא המורה לציור ואומר, היום אנחנו נלמד לצייר אגרטל פרחים. בסדר? והוא מצייר ציור מאוד יפה על הלוח שלו, מצייר מאוד יפה. אחרי שהוא מצייר מה הוא עושה? מקלקל את הכל, הורס את הציור. מה, למה הרס את הציור עוד יפה? עכשיו תציירו אתם בעצמכם. ציירתי, לא בשביל שיהיה פה ציור, אני יודע לצייר דברים יפים גם בלעדיכם. אני רוצה שאתם תציירו את זה. אז בואו תראו איך נראה ציור שלם, אידיאלי, ואין לכם אותו. תתקנו אותו, בבקשה. משל יותר טוב, לא, זה משל, לא יש לי משל יותר טוב, רגע, מוחק. אני רוצה ללמד מוסכניק.
לעבוד...
לא יש לי משל יותר טוב. עכשיו קפצתי לראש. אני רוצה ללמד מישהו להיות בעל מוסך, איש מוסכניק שידע. אני מביא לו מכונית BMW חדשה 2026, ומקלקל אותה. שובר אותה צינור הזה כאן, מקלקל את זה פה, מקלקל אותה. למה הוא מקלקל? מכונית נהדרת. כדי שתתקן. אז אני מציג לך מציאות אידיאלית, מכונית שכאילו עובדת, והורס אותה. שתבין למה, לאן צריך לשאוף. אז אני רואה את הסיפור הזה כסיפור מציאותי, שהאמת ככה קרה. כל הסיפור הזה סיפור משלי, דימנו על זה בהתחלה. אבל הוא בנו בצורה כזו שתבין מה יש בעולם, מה מקולקל בו, ומה הוא יכול להיות הרבה יותר טוב. מה יכול להיות אידיאלי. העולם הזה, האדם הזה, העולם הזה, זה אותו דבר, יש בו טוב ורע. הוא יכול להיות טוב. הוא יכול להיות פרק ב'. אין בו פרק ב', מעולם לא היה בו פרק ב' עצמאי. זה חלק מהיום, אל תעצור באמצע הפרק, זה נורא. כאילו עושה לך עולם של פרק ב', וישר מבחינת פרק ג'. עכשיו תביא אתה בעצמך את העולם לפרק ב'. או, אני יודע מה צריך לעשות. אני יודע לאן צריך, לאן צריך לשאוף. יש גם תורה שמדריכה אותי. עכשיו, אפשר לצאת את הדרך.
אז וזה נחש.
גם הנחש וגם האדם וגם אישה זה חלקים מהישות של האדם. בוא נברר את זה רגע אחד, בקצרה. מי זה הנחש ומי זה האישה? כן? האישה היא עצם מעצמה, הוא שם מבשרי, נכון? היא עזר כנגדו, היא מפתה אותו, והיא נתקללת בעצם תלדי בנים. בסדר? זה ההמשכיות של האדם. ההמשכיות של האדם. הכללה שלה שזה קשה מאוד להביא ילדים לעולם, גם הריון וגם לידה, היא ההמשכיות של האדם. החיות של האדם. החיות של האדם. אני יכול להכין למחיס פה את היצרים, את התאוות. בסדר, האישה מייצגת את החיים של האדם, את החיות של האדם, שמורכב מדברים טובים, אפשר ליצור חיים, אפשר מורכב גם כן מפיתויים, מתאוות. בסדר? החיים המורכבים של האדם. כן, האישה שהיא מופרדת מהאדם, אני אישה מחבר אותה לאדם. הנחש זה הרוע הטהור. נכון? פה הכל מתחיל. יש רוע באדם. נגד רצון השם. לא תמות תמותון. יש רוע באדם. יש באדם מרכיב של רוע. חלק מהאישיות שלו. הוצאתי אותו החוצה עכשיו וקראתי לו נחש. אבל בעצם זה חלק מהעולם הגדול שנקרא אדם. אז מי זה האדם? האישיות המרכזית שלו, האדם. החלקים הויטליים, החיוניים שלו, החייתיים שבו, והרוע. תרצו להגיד את זה בשפה של פרויד, אני אקרא לזה, בסדר, האיד, האגו והסופר אגו. נכון? הסופר אגו זה כולה הציות האידיאלית, השכלית, האגו זה החיים עצמם, בסדר, שמורכבים מהרבה שערות ופנימיות ורגשות וחוויות ויצרים ושאיפות ותאוות, כל זה החיים, הפעילות החיה שבאדם, הויטלית שבאדם, יש בו גם תאיד, תאיד זה השפע, מקום הנמוך שלו, השפלי שבו, חלק מהקשר של האדם. לפעול את זה פה עכשיו לשלוש דמויות, כן, אדם, אישה, נחש. אבל זה לא דברים נפרדים. אנחנו לא צריכים לעצור כבר, כי אפשר להתפלפל פה, אני חוזר שאולי על התפיסה הראשונה, אפשר להתפלפל, רגע אחד. כן, נכון, כבר. לחבר בין החץ לבין העונש. האדם התפתה על ידי האישה, אז אתה מקלל את האדם. אבל האדם יש לו תירוץ, נכון? אם לא תירוץ, למה אתה פונה לאישה? למה קללת את האדם? משהו בשכר והעונש, אם אתה רואה לפי כללים של שכר והעונש, של חטא ועונשו, משהו פה לא מאוזן בין החטאים לבין החוטאים. טוב שאני אומר את זה מהר מדי. לא, 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 לא נספיק להגיד את זה. לא, 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 נספיק, רצו לסיים. אבל אני רוצה להגיד, כשיחידה אחת שלמה שנקראת עולם, נקרא פה עולם שלם, שיש בו מרכיבים נהדרים, יש בו חיות, יש בו אישה, אבל יש בו גם צדדים שהם, וכל זה חלק מהאישיות של האדם. אבל יש בו גם חלק מהאדם שהם רעים באדם. והאדם הוא בורא טוב ורע. בורא טוב ורע. וזה העולם שבו אנחנו חיים עכשיו. טוב, קצת קיצרתי, קצת אמרתי מהר, כמו שזה היה מובן בערך. זהו, עד כאן פילוסופיה, אני פה מתחיל את סיפור יותר, סיפור יותר פשוטים. בסדר? בערך. טוב.